שלום וברכה לכולם, ערב טוב. למדנו אתמול את המשנה בדף ע"ד עמוד ב', המשנה שממנה דייקה הגמרא שהמודה בקנס ואחר כך באו עדים, פטור. אז כזכור, כלל גדול בדין שהמודה בקנס פטור, והסברה פשוטה, אף על פי שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי, כדי לחייב בקנס לא מספיקה רק עדות, לא מספיק רק לברר את העובדות. כדי לחייב מאן דהוא בקנס צריך להרשיע אותו. ולהרשיע האדם, את הפעולה הזאת יכול לעשות רק בית דין. ולכן, אף על פי שכאמור, מודה, הודעת בעל דין כמאה עדים, ובעצם אנחנו מאמינים לכל מילה שהוא אמר, כדי להתחייב בכנס, כדי להתחייב בעונש, יש צורך בסמכות של בית הדין, ואת זה אי אפשר לעשות בעזרת הודעת בעל דין. רב מדייק ממשנתנו כאן, בדף ע"ד עמוד ב', שהמודה בכנס, גם אם לאחר מכן באו עדים, הוא עדיין פטור. ובעצם ההשקפה הזאת של רב, כפי שנרחיב מיד, יש בה חידוש. אם המודה בקנס היה, כמו שזה עתה הסברנו, שמודה בקנס יש כאן היעדר של היכולת לחייב. אין סמכות מחייבת, כי לא היה בית דין שהרשיע אותו. נו, אז לכאורה, אם אחר כך באו עדים, אז יש סמכות, ואפשר להרשיע אותו בבית דין. אם רב אומר שהמודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, רב כנראה מבין שהודעה בקנס היא לא רק חיסרון בחיוב. הודעה בקנס היא ממש פותר, חיובי, היא גורם פטור. ברגע שהודית, שוב אי אפשר יהיה לחייב אותך. גם אם בהמשך יבואו עדים, ולבית הדין תהיה הסמכות והיכולת לחייב אותך, אבל אם אתה כבר פעם אחת הודית, בעצם קיבלת פטור. בעצם אתה נהנה עכשיו מהגנה. זה בעצם החידוש של רב, ומיד בהמשך דברינו נרחיב קצת יותר ונחדן קצת יותר את הסברה הזו. אז אנחנו בגמרא בדף ע"ד עמוד ב', בנקודותיים לקראת סוף העמוד, אומרת הגמרא גופה, אמר רב הונא אמר רב, מודה בקנס ואחר כך באו עדים, פטור. הייתי ורב חסדא לרב הונא, מעשה ברבן גמליאל שסימה את עין תבי עבדו. תבי עבדו של רבן גמליאל, מוכר לנו גם מסוגיות אחרות, היה עבד כנעני, ורבן גמליאל מעיד עליו שתבי עבדי אינו כשאר העבדים, ועבד קשר הוא וכו' וכו', והנה מתברר שרבן גמליאל, יש להניח שלא בכוונה, סימא את עין תבי עבדו, והיה שמח שמחה גדולה. מצאו לרבי יהושע אמר לו, אי אתה יודע שתבי עבדי יצא לחירות? מסביר כאן רשי שהמשחרר עבדו עובר בעשה. רבן גמליאל כל כך אהב את אבי, וכל כך רצה להביא אותו למצב של יהודי כשר, אבל מה אפשר לעשות שאסור לשחרר עבד כנעני? ולכן, ברגע שבטעות צימא את עינו, רבן גמליאל שמח שמחה גדולה, ועכשיו דבי יצא לחירות. אז אם כן, רבן גמליאל מספר את החדשות הנרגשות לרבי יהושע, אי אתה יודע שתבי עבדי יצא לחירות? שואל אותו רבי יהושע, אמר לו למה? אמר לו שסימאתי את עינו. רבי יהושע משבית השמחה, ואומר לו, אין בדבריך כלום שכבר אין לו עדים. כלומר, גם ההלכה, שדיברנו בה גם אתמול, שמפיל את שינו, מוציא את עינו של עבדו, יוצא לחירות, גם זה גוף או כנס? וממילא אומר רבי יהושע לרבן גמליאל, המודה בכנס פטור, ולכן, היות שאתה עצמך מודה שסימת את עינו, זה עוד לא מספיק כדי להוציא אותו לחירות, שכבר אין לו עדים. מדייק את הגמרא, מדייק רב חסדא מן הברייתא ואומר, יש לו עדים. כלומר, אילו אחר כך יבואו עדים שרבן גמליאל סימת את עינו, חייב. אז אם ככה, יש קושייה על רב, שם אינן מינה, שמודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב, כי כל הטענה של רבי יהושע כלפי רבן גמליאל, היא כרגע אין לך עדים. אבל אין לחינם, אם תביא עדים, זה שעכשיו הודית, לא מועיל שום דבר. אמר לי, משיב רב הונא לרב חסדא, שני רבן גמליאל, דלא בפני בית דין עודי. כלומר, כמו שניסינו מקודם להסביר בדעת רב, כאמור נרחיב בזה עוד מעט יותר, רב מבין שמי שממש בא לבית דין, והתייצב ואמר, חברים, לא חברים, סליחה, דיינים, מוריי ורבותיי, אני עשיתי כך וכך וכך, והוא מודה באשמה, ומודה בכנס, אז הוא באמת מקבל פטור. בית הדין ממש נותן לו פטור, וגם אם אחר כך יבואו עדים, אי אפשר יהיה לחייב אותו. כשרבן גמליאל רק מרוב שמחה, מספר לרבי יהושע שאת אבי עבדו יצא לחירות, זה עוד לא נחשב מודה בכנס. מודה בכנס צריך להיות ממש כמשהו בעל חלות הלכתית. יש כאן איזשהו טקס, הוא בא לבית דין והודה בכנס. ואז באמת הוא יתחייב בהמשך, הוא ייפטר בהמשך, גם אם אכן יבואו עדים. אבל הודעה בכנס שלא בפני דין, לא בפני בית דין, אכן אינה פותרת, כך משיב רב הונא לרב חסדא. רק הערה אחת חשובה מתורתו של הגר"א, הגר"א בביאורו כאן מאיר, שמכל הדו-שיח הזה סביב השחרור של תבי עבדו של רבן גמליאל, צריך לדייק שהפטור במודה בקנס הוא פטור כל כך שורשי, שהמודה בקנס לא חייב אפילו לצאת ידי שמיים. הרי לכאורה רבי יהושע השבית את שמחתו של רבן גמליאל, ואמר לו, תביא עבדך, לא יצא לחירות, כי אתה הרי מודה בקנס, והמודה בקנס פטור. יכול היה רבן גמליאל לומר, טוב, נו, המודה בקנס פטור, אבל אולי לפחות לצאת ידי שמיים, אני יכול לקיים את הקנס, לממש את הקנס, וכן לשחרר את אבי עבדי, בלי לעבור על אותו איסור שהמשחרר עבדו עובר בעשה. הסוגיה שלנו, אומר הגר"א בצדק, ומציין שכך מפורש גם בירושלמי, ומביא עוד מקורות, שבאמת, אפילו לצאת ידי שמיים, המודה בקנס פטור. כלומר, אין בכלל יסוד מחייב. אין שום שורש לחיוב הזה ברגע שאתה הודית ולא באו עדים, ולכן, באמת, אם אין לרבן גמליאל עדים על זה שהוא סימא את עינו של תבי עבדו, אז תבי לא יוצא לחירות כלל ועיקר. כך כאמור, משיב רב הונה כדי להעמיד את דבריו של רב. שואלת הגמרא, רגע, אבל איך אתה אומר שרבן גמליאל לא הודה בבית דין, והרבי יהושע אב בית דין הווה? רבי יהושע הוא אב בית דין. אז לכאורה, אם רבן גמליאל מודה בפני רבי יהושע שהוא סימא את עין תבי עבדו, זו כשלעצמה הודה בבית דין. אומרת הגמרא, מה פתאום? הפעיני עמוד א' שלא בבית דין, אבא קאי. גם דיינים, יש להם חיים פרטיים. גם דיין יכול להתהלך מחוץ לבית הדין ולפגוש את רבן גמליאל ולשמוע ממנו מה ששמע ממנו. שוב, מודה בקנס כדי ליהנות מאותו פטור רחב, פטור שיהיה תקף בהמשך לדעת רב, גם אם יבואו עדים, זו צריכה להיות הודעה גמורה בבית דין, והנה כאן רבן גמליאל, אף שאמר את הדברים לאב בית דין, לא הודה בפני בית דין. אלא שמקשה הגמרא, דף ע' עמוד א', ואומרת, יש ברייתא שמספרת את אותו סיפור, אבל באופן קצת שונה. אומרת הגמרא והתניא, אמר לו, כלומר התשובה של רבי יהושע לרבן גמליאל הייתה, אין בדבריך כלום שכבר הודית. הברייתא הקודמת, דף ע' עמוד ב', הוא אמר שאין לך עדים. משמע שאם יבואו עדים, אז באמת תבי ישתחרר. אבל כאן, בברייתא בדף ע' עמוד א', הוא אומר לו שכבר הודית. ברגע שהודית בקנס, אתה פטור לעולם ועד, גם אם יבואו עדים. אומרת הגמרא, מה אליו? תנאי. כלומר, זו גוף המחלוקת בין שתי הברייתות, בין שתי המסורות, מה בדיוק השיב רבי יהושע לרבן גמליאל. היי תנא הקודם, בדף עין ד', אמר שכבר אין לך עדים. סבא, מודה בקנס ואחר כך באו עדים, חייב, ולכן אם יבואו עדים, אתה תתחייב. ולעומת זאת, היי תנא של הברייתא כאן, דאמר שכבר הודית, סבא, מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, ולכן ברגע שהודית פעם אחת, יותר לא תתחייב. ואם ככה, ואם כן, אין דרך אחרת להסביר את הסתירה לכאורה, את ההבדל בין הברייתות, אלא אם כן נעמיד את דבריו של רב כמחלוקת הנאים, כמחלוקת בין הברייתות. דוחה הגמרא ואומרת לו, לכולי אלמא מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, כמו שרב אמר. ובהכא מפלגי, מה בכל זאת נחלקו הברייתות? הייתנא דאמר שכבר אין לך עדים, סבר, כמו שעשינו קמתא מקודם, חוץ לבית דין הווה. כלומר, הסיפור היה כשרבן גמליאל לא הודה בבית דין, ואם הוא לא הודה בבית דין, אם אין החינם, אם יבואו אחר כך עדים, הוא אכן יתחייב. והך תנא, הברייתא השנייה, דאמר שכבר הודית, סבר, באמת הייתה מחלוקת בסיפור, לא מחלוקת בהלכה. המחלוקת בסיפור, שרבן גמליאל באמת הודה בפני בית דין. ואז באמת צודקים דבריו של רב, שאם באמת הודית בפני בית דין, גם אם אחר כך יבואו עדים, הרי שהמודה בקנס אכן פטור. זה אם כן חידושו של רב. אלא שעכשיו אומרת הגמרא, גם אם לא מצאנו סתירה בין הברייתות, החידוש הזה כשלעצמו שנוי במחלוקת בין רב ושמואל. איתמר, מודה בקנס ואחר כך באו עדים. רב אמר פטור, ושמואל אמר חייב. הגמרא מזכירה לנו את מה שכבר ראינו בתחילת הפרק, כאשר עסקנו בהרחבה במדרש ההלכה של הפרשיות שעוסקות בדיני גניבה. אמר רב אבר אהילאי, מה הייתה עמדי רב? כתוב בפרשת הגניבה, אם מצא תימצא בידו הגניבה משור עד חמור, עצי חיים שניים ישלם, אם ימצא בעדים, תימצא בדיינים. כלומר, אם באמת יש עדים שהוא גנב, אז הדיינים יכולים לקבוע שניים ישלם, אז הדיינים יכולים להניש אותו בקנס של חיוב כפל. פרט למרשיע את עצמו. כלומר, מניין לנו שהמודה בקנס פטור? מן הפסוק, אם ימצא, תימצא בידו הגניבה. אבל, אומרת הגמרא, למה לי? הרי יש מקור אחר לזה שמודה בקנס פטור, וזה הפסוק, מאשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. כלומר, מכאן למדנו, וכזכור, גם בפרשיית השומרים, יש לנו דיני גניבה ודיני תשלומי כפל, ושם למדנו שדווקא כאשר ירשיעון אלוהים, דווקא אם הוא הורשע בבית דין, רק אז הוא חייב כפל. אז למה צריך כפל מקורות, למה צריך שני מקורות ללמד שהמודה בכנס פטור, אלא שמה מינה, מודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. כלומר, פסוק אחד מלמד את עצם ההלכה הבסיסית שמודה בכנס פטור, והפסוק השני בא ללמד שאפילו אם אחר כך יבואו עדים, הוא עדיין פטור, כי כאמור ברגע שהוא הודה בפני בית דין, הוא ממש קיבל פטור חיובי, מקבל פטור רשמי מן הכנס, וגם יבואו אחר כך עדים, הוא לא יתחייב לשלם, כך סברתו של רב. ושמואל לעומת זאת אמר לך, ההוא, כלומר כפל הפסוקים, מבא אלי לגנב עצמו כדתנא דבחזקיה, שראינו כאמור בהרחבה בתחילת הפרק, שהפסוק אם ימצא תימצא בידו הגניבה, לא בא ללמד את הלכות מודה בכנס ואחר כך באו עדים, אלא בא ללמד את עצם ההלכה שמי שגנב חייב כפל, ואי אפשר ללמוד את ההלכה הזו מפרשיית השומרים, כמו שראינו בהרחבה בתחילתו של הפרק. ומכאן עוברת הגמרא לשלב הבא בסוגיה, שיעזור לנו לחדד אפילו עוד יותר את יסוד החידוש של רב, ואולי גם קצת את הסברה אפילו הרעיונית או הרוחנית שעומדת מאחורי החידוש הזה. איתיבי רב לשמואל, ראה עדים שממשמשים ובאים, כלומר אדם מבין שהנה הנה באים עדים, ואם הם יעידו אז הוא יתחייב לשלם כולל כל הכנסות, ראה עדים שממשמשים ובאים, ואמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי, אינו משלם אלא קרן. כלומר, הוא הודה בכנס, ולכן הוא פטור, פטור מתשלומי כפל, שכן הוא אומר גנבתי, עכשיו ברור שכשהעדים יבואו, הם יגידו שהוא גנב, והוא יתחייב לשלם כפל. כלומר, הנה יש לנו כאן מקרה מובהק של מודה בכנס, הוא בעצמו מיוזמתו בא ואומר גנבתי, ומפורש בברייתא שהוא משלם רק את הקרן. אף על פי שדקה אחרי שהוא הודה שהוא גנב, כבר באו העדים והעידו שהוא גנב. אז מכאן מוכח כדעת רב שמודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, משלם רק קרן ולא משלם כפל. אמר לי, משיב לו שמואל, אך מה יסקינן כשחזרו עדים לאחוריהם? רב, מי אמר לך מה הסוף של הסיפור? הוא ראה שהעדים ממשמשים ובאים, רץ לבית דין והודה מיוזמתו ואמר גנבתי, העדים אמרו טוב נו כבר הודה, אז למה לנו לבוא? והם חזרו לאחוריהם. אבל לא כתוב בברייתא שהעדים באמת באו אחר כך והעידו. ולכן הברייתא הזאת מדברת על מודה בכנס ולא באו עדים. מודה בכנס ולא באו עדים, ברור שפטור ברור שפטור מכפל. כך משיב שמואל לרב. מקשה רב על שמואל ואומר, ועמיד את הנסייפה בהמשך אותה הברייתא עצמה. רבי לזר ברבי שמעון אומר, יבואו עדים ויעידו. כלומר, ברור מה סוף הסיפור. ברור שסוף הסיפור שאותם עדים שממשמשים ובאים אכן באו והעידו. ואם כן, לפי התנא קמא, אף על פי שהם באו והעידו, הוא עדיין פטור מכפל, כי מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור. ורבי לזר ברבי שמעון בא ואומר, עד רבה יבואו עדים ויעידו ויחייבו אותו. בכלל דתנא קמא סבר, אומר רב לשמואל שלא. כלומר שגם אם יבואו עדים הוא עדיין פטור. אמר לשמואל, משיב שמואל לרב ואומר, ישמעו אוזניך מה שפיך דובר. לאו איכא רבי לזר ברבי שמעון דקאי קוותי, אנא דאמרי כרבי לזר ברבי שמעון. כלומר אומר רב לשמואל, אז אומר סליחה שמואל לרב, אתה בעצמך אומר שזו גוף המחלוקת בברייתא, שלפי התנא קמא מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, ולעומת זאת רבי אלעזר ברבי שמעון אומר יבואו עדים ויעידו כי המודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב. אז אומר שמואל, אז אני סובר כמו רבי אלעזר ברבי שמעון. ולכן מסכמת הגמרא ואומרת לשמואל ודאי תנאי, כלומר לפי שמואל זו אכן מחלוקת תנאי, מחלוקת תנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון, מה הדין של מודה בכנס ואחר כך באו עדים. אבל בואו נחזור לרב שהוא עומד כאן במוקד הדיון. לרב מילי מתנאי, אז האם רב גם הוא יסכים עם שמואל, שהנה חינמי, כל דבריו הם רק לפי התנא קמא, אבל רבי לזר ברבי שמעון חולק? מציעה הגמרא חילוק בדעת רב. אמר לך רב, אנא דאמרי אפילו לרבי לזר ברבי שמעון. עד כאן לא קמא רבי לזר ברבי שמעון הטעם, במקרה של ראידים ממשמשים ובאים, אלא משום דקמודה מחמת ביעתותה דעדים. כלומר, הוא מבין מה הולך לקרות בעוד דקה, ולכן הוא רץ לבית דין ומודה עוד לפניהם. אז זה אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, סליחה, זאת לא הודעה. זה מחמת ביעתותא דעדים, הוא ראה שהעדים תכף ירשיעו אותו, אז הוא בא והודה מיוזמתו. זו לא נקראת הודעה, ולכן אם יבואו אחר כך העדים ויעידו, הנה חינם הם יחייבו אותו. אבל הכה, כלומר במקרה רגיל, שאדם הודה לגמרי מיוזמתו, דמודה מעצמו. ואחר כך, אחרי יום, אחרי יומיים, אחרי שלושה, התברר שיש עדים ובאו עדים והעידו. במצב כזה אומר רב, אפילו רבי לזר ברבי שמעון מודה. והסברה הזאת שמציע רב בדעת רבי לזר ברבי שמעון, הסברה של ביעתותה, כנראה מעמידה אותנו על יסוד דבריו של רב, שהמודה בכנס יש בו איזושהי בחינה של דרכי תשובה. כן, נכון, אז אנחנו נקרא ט"ו בשבט, לא באלו, לא בתשרי, אבל עדיין יש כאן יסוד גדול. בא רב ואומר, בדעת רבי לזר ברבי שמעון, שאם האדם חוזר בתשובה מיוזמתו, תשובה מאהבה, מקבלים את דבריו, ופותרים אותו באופן חיובי, כמו שהסברנו מקודם, הוא מקבל תעודת פטור מבית דין. כי הוא חזר בתשובה. כי הוא הודה. הוא מודה ועוזב ירוחם. ולכן, דווקא בגלל שהוא חזר תשובה מאהבה, אז גם אם אחר כך יבואו עדים, הם לא יחייבו אותו. כאשר הוא רואה עדים ממשמשים ובאים, אומר רב, זה כבר לא תשובה מאהבה, זו תשובה מהיראה. כלומר, הוא מבין שאם הוא לא יודע מעצמו, תכף ומיד הם יחייבו אותו. במצב כזה, זו אינה הודעה. עכשיו רב, כנראה נוקט כדעת החכמים, שלא מקבלים את סברת ביאטותא. והחכמים אומרים שאפילו הוא מודע, כי הוא ראה שהעדים ממשמשים ובאים, הוא עדיין פטור, ואם אחר כך יבואו העדים וידעו כנגדו, הוא עדיין יהיה פטור. אבל לפחות בדעת רבי אלעזר ברבי שמעון, לפי הפרשנות של רב, אנחנו עומדים על היסוד החשוב הזה שאומר, מודה בכנס זה סוג של חזרה בתשובה. זה אדם שמוכן לבוא ולהודות בפה מלא על העבירה שביצע, על העונש שלכאורה היה מגיע לו, ומי שמגיע לכזאת חוויה של תשובה, ומי שמגיע לכזה תיקון, אין החינם. בית הדין יפתור אותו בהמשך, וגם אם יבואו עדים, הוא עדיין יהיה פטור. כך צריך להסביר במסגרת דבריו של רב. ולא במקרה שגם בעלי המוסר והחסידות ראו בהלכה הזו של המודה בכנס, באמת איזשהו ביטוי לתיקון המידות, לעבודת המידות. אני מקריא למשל ממש כמה שורות מדבריו של המשגיח הגדול, רבי ירוחם ממיר, שכותב בספרו דעת חוכמה ומוסר, ויוצא מזה לימוד גדול לאדם, שיכול הוא בנקל, בבלו כלום, להסיר מעל עצמו את כל הגהנם רחמן הליצלן ברגע אחד, וזה בהצדיקו עליו את הדין ובהרשיעו את עצמו. שבזה הוא נפטר מכל העונשים החמורים והמרים, שהרי למדנו, מודה בכנס פטור. איזה סוד גדול של משפט הוא מרשיע את עצמו, שמטיל מעל עצמו את כל העונש, ואין לך עוד עצה גדולה לאדם כמו זו להיות מרשיע את עצמו, שהרי הוא מתפטר בכל רגע מדינה של גיהנו. כך רבי רוחם ובסגנון אחר בחסידות מצטטים מן הזוהר הקדוש, שמי שמתוודה על חטאיו, השטן לא יכול לו, שהרי המודה בכנס פטור. והדברים ארוכים ועמוקים, היכולת הזאת להודות בטעות, היכולת הזאת לקחת אחריות, הדבר הזה עמוק מעין כמותו, ומי שעשה דבר כזה, אז התורה אכן פותרת אותו. ולפי רבי אלעזר ורבי שמעון, אם מה שאתה עשית לא היה לקיחת אחריות, זה היה בריחה מאחריות, כי הבנת שתכף העדים באים לחייב אותך, ולכן רצת מהר מהר להודות משום ביאטותא דעדים, זה לא נקרא חזרה בתשובה. ולכן במצב כזה מודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב, לדעת רבי אלעזר ורבי שמעון. נמשיך עוד שורה אחת בגמרא, ונראה אפילו העמקה נוספת של אותה סברה עצמה. אומרת הגמרא, אמר רב אמנון, מסתברא מילתא דרב, שבאמת מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, באומר גנבתי, ובאו עדים שגנב, שאז באמת הוא פטור מאותם תשלומי כפל, מאותו כנס של הגנב, שהרי חייב עצמו בקרן. אבל, אמר לא גנבתי, ובאו עדים שגנב, וחזר ואמר, טוב טוב טוב, אחרי שתפסו אותי וכבר אמרו שגנבתי, אז אני מודה שטבחתי ומחרתי. ואחר כך באמת באו עדים שטבח ומחר, לכאורה מודה בכנס ואחר כך באו עדים, אז תשלומי 4 ו-5 הוא לא חייב, כי הוא הודה מיוזמתו שהוא טבח ומחר. ואחר כך באו עדים, אומר רב אמנון, לא, לא, לא. במצב כזה גם לדעת רב חייב, שהרי פטר עצמו מכלום. בא רב אמנון ואומר, מתי אנחנו אומרים שמודה בכנס פטור? מודה בכנס פטור, רק אם באמת להודעה הזאת היה תוקף, היה משמעות. בפסקי יריד כאן מנסה להסביר מה השורש דבריו של רב אמנון וכותב, וכיוון שחייב עצמו בקרן בהודעתו, כלומר אם הוא הודה שהוא גנב, ואז לפחות קרן הוא צריך להחזיר, אומר הריד הוויה הודעה חשובה לפוטרו מן הכפל, אף על פי שאחר כך באו עדים. אבל כאשר הוא מודה שהוא טבח ומחר, ומודה בכנס פטור, אז מה הוא צריך לשלם? כלום. כלום. את הקרן הוא כבר צריך לשלם בכל מקרה, אבל לתביחה ומחירה הוא לא צריך לשלם. ולכן אומר הריד, הודעה לתביחה ומחירה לא חשיבה הודעה לפוטרו, שזה שהודה יודע היה שלא יפסיד כלום בהודעתו מפני זה הודה. כלומר, הריד מציע חילוק בטרמינולוגיה ההלכתית. יש הודעה שהיא הודעה חשובה, ויש הודעה שהיא לא הודעה חשובה. אבל מה שורש החילוק? מה העניין? אז נראה שכבר רשי כאן לפנינו רומז לשורש העניין, ובא רשי ואומר שהרי פטר עצמו מכלום, כלומר, אין זה הודעה שהרי אינו בא להשיב כלום בהודעתו. כלומר, וכמו שניסינו להסביר מקודם, הודעת בעל דין פותרת משום שיש בה פתח לשווים בתשובה. אגב, גם בעולם המודרני, רשות המסים גובה כנסות ממי שלא משלם, אבל מדי פעם עושים איזה מבצע החזרה כזה, ואומרים לאנשים, אתם יודעים מה? כל מי שיבוא ויחזיר את עיקר החוב, כל מי שיחזיר את הקרן, נפתור אותו מן הכנסות. אבל אתה צריך לעשות איזשהו צעד, אתה צריך לתקן איזשהו תיקון, תחזיר לפחות את הקרן, תחזיר לפחות את העיקר, ואז, אם אמנם באת והודית מיוזמתך, ופתחו לך פתח לדופקי בתשובה, ועשית משהו, והחזרת את הקרן, אז מודה בכנס פתור. אבל אם כל ההודעה שלך הייתה, אני לא רוצה לקרוא להודעה צרק, זאת הייתה הודעה אמיתית, אותו אדם באמת מודה, טבחתי, מחרתי, אבל ההודעה הזאת לא חייבה אותך לשום דבר. המהלך הזה של התשובה, המהלך הזה של התיקון, לא באמת חייב אותך משהו. זה לא כאב לך, זה לא הציק לך. זו עדיין לא תשובה מספקת. כדי לדבר על כל מה שאמרנו מקודם, שהמודה בכנס, על עצם זה שהוא חוזר בתשובה, מקבל פטור חיובי, לא רק שאין יסוד לחייב אותו, כמו שאמרנו בתחילת דברינו, לא. אלא הוא ממש מקבל תעודת פטור מבית דין. תעודת פטור הזאת ניתנת לצדיקים, או לבעלי תשובה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. הם מקבלים תעודת פטור. אבל צריך, א', לפחות לפי רבי אלעזר ורבי שמעון, שזה יהיה מיוזמתך, שזאת תהיה תשובה מאהבה ולא בגלל עדים שממשמשים ובאים, וב', שזאת תהיה תשובה שמחייבת אותך למשהו, תשובה שיש בה מימד מסוים של תיקון, שלפחות את הקרן החזרת, ואז הנה חינם מן הכפל אתה באמת פטור. אלא אם כן שתי הדרישות כדי להגיע לאותו חידוש גדול של רב שאומר, שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים, אכן פטור, כך חידושו של רב ימלול. אבל, אמר רבה, כי פחתי לסווה דבי רב. סווה דבי רב זה כינויו של רב ימנונה, שבעצם בא להסביר את אותו חידוש מבית מדרשו של רב, ובא רבה ואומר, אני יכול לפרוח את החידוש הזה של רב ימנונה, יש כאן תוספות מאוד ארוך, דף עיני עמוד א', שמתמקד רק בביטוי הזה. מה זה אומר? כי פחתי לסווה דבי רב, האם זה אומר שאני חולק עליהם, האם זה אומר שיש לי קושייה עליהם, לא ניכנס לכל העריכות הזאת בתוספות, אבל רבה לא מסכים עם החידוש של רב ימנונה. מדוע? דהה, בוא נחזור למעשה שבו פתחנו מקודם, מעשה רבן גמליאל ורבי יהושע, אומר רבה, דהה רבן גמליאל פותר עצמו מכלום הווה. הרי רבן גמליאל שבא ואמר, אני משחרר, סימתי את עינו של תבי עבדי, אז הוא באמת מודה בכנס, ומודה בכנס פטור, אז הוא לא חייב שום דבר, לא משחרר את העבד. כלומר, המקרה של מי שהודה שסימת עין עבדו, לכאורה זו דוגמה למודה בכנס, שלא מחייב את עצמו לשום דבר. לשום דבר. אני מודה בכנס שפגעתי בעבד, ולכן העבד לא משתחרר, וזהו. ובכל זאת, כאמר לרב חיסדא לרבונה, במסע ומתן שראינו מקודם, ולא כמשנה לי. כלומר, רבונה לא ענה לו, ברור שרב לא דיבר על המקרה של רבן גמליאל. כי במקרה של רבן גמליאל מדובר על מודה בכנס שלא מחייב את עצמו לשום דבר, ולכן ברור שהם יבואו עדים אחר כך, הם יחייבו אותו. כל מה שרב אמר זה רק על מודה בכנס כזה, שמחייב את עצמו לפחות בקרן. מזה שרב חיסדא, שרב הונא, סליחה, לא השיב את התשובה הזאת לרב חיסדא. משמע שהתשובה הזאת לא נכונה. טוב, אז באמת יש כאן קושייה מסוימת על רב ימנונה, ולמרות הקושייה הזאת, הגמרא אומרת כדבר פשוט שאכן הלכה כרב ימנונה. והחילוק הזה של רב ימנונה בין מודה בכנס שמחייב את עצמו לפחות בקרן, לבין מודה בכנס שלא מחייב את עצמו בקרן, החילוק הזה אכן נכון. ואגב, גם הרמב״ם, פרק ג' הלכת ת' מלכות גניבה, מקבל את החידוש הזה. כלומר, הרמב״ם מבין שאם אדם הודה שגנב, ובזה הוא מתחייב בקרן, הנה חינמי, גם אם אחר כך יבואו עדים, הוא פטור מן הכפל. לעומת זאת, מי שמודה שטבח ומחר, שהודעה כזאת לא מחייבת אותו לכלום, ואחר כך באו עדים, אכן משלם תשלומי 4 ו-5, כלומר הרמב״ם כן מקבל את החידוש של רב ימנונה, וזה בגלל שכאמור הגמרא עכשיו תסביר, ותביא מקורות נוספים כדבריו של רב ימנונה. ובכן, איתמר נמי, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, גנבתי, ובאו עדים שגנב, טוב, במצב כזה באמת פטור מלשלם כפל, שהרי חייב עצמו בקרן. אבל אמר לא גנבתי, ואז באו עדים שגנב, אחרי שבאו עדים שגנב, אז הוא חזר ואמר, טבחתי ומחרתי, כי הוא הבין שאין לו ברירה, ואחר כך באמת באו עדים שטבח ומחר, חייב, שהרי אותה הודעה על הטבחתי ומחרתי, זו הודעה שבה פטר את עצמו מכלום. הוא לא מחייב בשום דבר. הודעה כזאת, אם אחר כך יבואו עדים, הנה חינמי, הם יוכלו לחייב אותו. אמר רב אשי, לא רק רבי יוחנן, אלא מתנית מן וברייתא נמי דייקא. אפשר לדייק את אותה הלכה עצמה גם ממשנתנו וגם מן הברייתא. מתניתי, בואו נחזור למשנתנו, דתנן, גנב על פי שניים, וטבח ומחר על פי עד אחד או על פי עצמו, משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי 4 ו-5. מדייק רבשי ואומר, למה לידתני גנב על פי שניים? למה אתה צריך שיש עדות ברורה על הגניבה, ואחר כך ההודעה, העדות על המחירה, היא כבר עדות של עד אחד, או עדות על פי עצמו. ליתני, שני מקרה יותר פשוט, וזה גנב וטבח ומחר על פי עד אחד, או על פי עצמו, אינו משלם אלא הקרן. כלומר, אם הוא באמת מראש הודה בכנס שהוא גנב, אז הוא חייב לשלם רק קרן. למה הביאה המשנה דוגמה כזאת שהגניבה מראש הייתה על פי שני עדים? אלא לאו, אומר רבשי, עיני עמוד ב', הקמה שמלן, גנב על פי שניים, ואחר כך טבח על פי עד אחד או על פי עצמו, במצב כזה, שהוא לא מחייב את עצמו בקרן, כי הוא מודה רק על התביחה, בזהו דאמרינן שעל פי עצמו דום ידע על פי עד אחד. מה על פי עד אחד? כי עת עד אחד מצטרף בעדי מחייב, כמו שהסברנו אתמול. כלומר, שאם יבוא אחר כך עד נוסף ויעיד, אין החינם יוכלו לחייב אותו בתשלומי 4 ו-5, אז על פי עצמו, אם הוא הודה מיוזמתו שהוא טבח או מחר, גם כן אם יבואו אחר כך עדים מחייב. אבל, אם מראש גנב וטבח או מחר על פי עד אחד או על פי עצמו, דהיינו שהוא מראש הודה על עצם הגניבה, דחייב עצמו בקרן, במצב כזה לא אומרים לנו שעל פי עצמו, דום ידע על פי עד אחד. כי אם באמת יש עד אחד שמעיד שהוא גנב וטבח ומחר, ולאחר מכן יבוא עד שני נוסף ויצטרף אליו, אז שניהם גם יחד יחייבו אותו גם בתשלומי כפל, גם בתשלומי 4 ו-5, כמו שלמדנו אתמול במשנה. אבל אם הוא יודע על פי עצמו בגניבה, שזו הודעה שמחייבת אותו בקרן, פה נכונים דבריו של רב, שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים, אכן פטור. כי זו הודעה חשובה, הודעה משמעותית, הודעה שיש בה תשובה, כי הוא מתחייב בקרן, ולכן העדים לא יחייבו אותו אחר. כך מדייק רב אשי ממשנתי. מוסיף רב אשי ואומר שכך אפשר לדייק גם מן הברייתא. דתניא, ראה עדים שממשמשים ובאים. ואמר, גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי. במצב כזה אינו משלם אלא קרן. זה בעצם דעת התנא קמא שראינו מקודם. שואל רב אשי, למה לי למיתנא ואמר גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי. ניתני או גנבתי, או טבחתי או מכרתי. כלומר, למה לא משתמשים מראש בדוגמה של גניבה? אלא שוב מדייק רבשי ואומר, רק המשמלן, תאמה, דאמר גנבתי הוא, דמחייב את עצמו בקרן. ואז הוא פטור אפילו אם העדים הממשמשים מובאים יבואו אחר כך. כי סוף כל סוף, לפי התנא קמא שחולק על רבי אלעזר ברבי שמעון, אז ההודעה הראשונה הייתה הודעה חשובה, כי הוא לפחות חייב את עצמו במשהו. אבל אם הוא מראש אמר לא גנבתי, ואחר כך באו עדים שגנב, ואז הוא חזר ואמר טבחתי ומחרתי ובאו עדים שטבח ומחר, שבמצב כזה כל מה שהודע מראש זה על תשלומי 4 ו-5, דהיינו שהוא לא מחייב את עצמו בקרן בכלל, הנה מכינה מחייב, על מה הודעה דתביחה לב הודעי. ולכן גם מאת הנקמה של הברייתא מקודם, סבור רב אשי שאפשר לדייק אותו דיוק, אם כי כאן הגמרא מחלקת ואומרת, אמרי לא, היא גוף הקמה שמלן, כלומר מה שהברייתא רוצה לחדש, דחייבן דאמר גנבתי, אף על גב דאמר לא טבחתי ולא מחרתי, ובאו עדים שטבח ומחר, הוא עדיין פטור, מה הייתה אמה? תשלומי 5, אמר רחמנה, ולא תשלומי 4, ולא תשלומי 3. כלומר, יש כאן חידוש נוסף, והוא, שמי שאמר מיוזמתו גנבתי ולא חייב כפל, חייב רק קרן, לא יוכל אחר כך להתחייב על תביחה או מחירה. לא קשור להלכה של מודה בכנס ואחר כך באו עדים. כי התורה אומרת 4 ו-5, או במילים אחרות התורה אומרת שהחיוב על תביחה ומחירה הוא חיוב על גבי הכנס הבסיסי של כפל. מי שגזל רק מחזיר את הקרן. מי שגנב משלם כפל. מי שגנב ואחר כך טבח ומחר, אז לא מסתפק רק בכפל, אלא אם זה צון מוסיף 2, ואם זה בקר מוסיף 3. זה חיוב נוסף לתשלומי כפל, ולכן אם יש יחיד תמצי כזה, שהוא משלם רק את הקרן ולא את הכפל, כי מראש הוא הודה בכנס, ולכן הוא חייב רק קרן, אז עכשיו הגם שיבואו עדים ויעידו שהוא טבח ומחר, אי אפשר לחייב אותו על התביחה או המחירה. כי התביחה או המחירה מחייבים 4 ו-5, בנוסף לחיוב כפל, וחיוב כפל אין כאן. וממילא גם חיוב תביחה או מחירה אין כאן, וזה חידוש נוסף שעולה מדברי הברייתא. אבל עדיין אומרת הגמרא, למה כתנאי? אז אולי זה כשלעצמו שנוי במחלוקת בין התנאים. היו שניים מעידים שגנב. והיו שניים מעידים אותו שטבח ומחר. הוזמו עדי גניבה, הנושא כזכור של המשנה הקודמת, כלומר נפלה העדות על זה שהוא גנב, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. כלומר גם אותם שניים שמעידים שטבח ומחר לא מחייבים אותו לכלום. למה לא מחייבים אותו לכלום? כי אם אין עדות על הגניבה, אי אפשר להעיד על תביחה או מחירה. עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. עכשיו שימו לב, בדרך כלל עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, הכוונה כאשר באותה עדות עצמה, חלק מן העדות התבטל, ואז אם חלק ממנה התבטל, כל העדות כולה התבטלה. כאן יש שתי עדויות נפרדות. יש כאן זוג עדים על הגניבה וזוג עדים על תפיחה או מחירה, ובכל זאת, כמו שדיברנו בהרחבה בסוגיות הקודמות, יש כאן מצב של עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. כי אם אין גניבה, גם אין תפיחה או מחירה. הוזמו גם עדי התפיחה, סליחה, הפוך, עדי הגניבה במקומם עומדים, ובאמת יש עדות על זה שהוא גנב והוא חייב כפל, אבל באו והוזמו עדי התפיחה. אותם עדים שאמרו שהוא טבח ומחר, הם נמצאו עדים זוממים, אז הוא משלם תשלומי כפל, כי סוף כל סוף יש עדות על זה שהוא גנב, אבל הם משלמים תשלומי שלושה. כלומר, אותם עדים שזממו לחייב אותו בחיוב נוסף לתביחה או מחירה, צריכים לפצות אותו כאשר זמם לעשות לאחיו, כך אומרת הברית. משום סומכוס אמרו, הן משלמים תשלומי כפל, כלומר, העדים הם אלה שצריכים לשלם תשלומי כפל, והוא, כלומר הגנב, משלם תשלומי שלושה לפר ושניים לאי. וכמובן, גם כאן יש לנו ברייתא מאוד מאוד מחודשת ולא מובנת. שואלת הגמרא, אהיה קאי סומכוס. על מה בדיוק סומכוס מדבר? אילי מערישה, על המקרה הראשון בברייתא, דהיינו שבאו עדים והעידו שהוא גנב, ואז העדים הללו הוזמו. אז האם על זה אומר סומכוס שאותם עדים זוממים הם אלה שמשלמים תשלומי כפל? אבל היות שכרגע יש עדיין עדים שהוא טבח ומחר, אז הוא יצטרך לשלם תשלומי שלושה וארבעה, או תשלומי שניים ושלושה ליתר דיוק. אומרת הגמרא, האם באמת ייתכן שסומכוס אומר דבר כזה? האם ליתלי לסומכוס עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה? האם סומכוס לא מקבל את אותה תפיסה פשוטה שאומרת שאם אין עדים על הגניבה, אז גם אין כאן תביחה או מחירה. כל דין תביחה או מחירה זה רק על גבי גנב, אבל אם אין כאן עדות על הגניבה, אתה לא יכול לחייב אותו. ולכן למרות שהמילים של סומכוס לכאורה יכולות להתאים לרישה, שהעדים הזוממים על הגניבה הם ישלמו תשלומי כפל, ולעומת זאת העדים על התביחה או מחירה שלא הזמנו אותם, אז באמת מכוחם הגנב יצטרך לשלם שלושה ושניים. אבל שוב, זה לא יכול להיות, כי אם אין גניבה, אין תביחה או מחירה. ואלא הסיפה. אז אולי על המקרה של הסיפה, שהעדים על התביחה או מחירה הם אלה שהוזמו, אבל גם כאן, איך יכול להיות שסומכוס חולק? הרי שפיר כאמר רבנן, חכמים אומרים משהו מאוד הגיוני ופשוט, שהוא, כלומר הגנב, משלם תשלומי כפל, כי יש עדות על הגניבה, והם, כלומר העדים הזוממים שרצו לחייב אותו בחיוב נוסף, משלמים תשלומי שלושה. ולכן דבריו של סומכוס, מדרש פנייה, לא ברור מה סומכוס אומר. על הרישה לא יכול להיות שהוא חולק, על הסיפה שלו לא יכול להיות שהוא חולק, אז באיזה מצב סומכוס מבין שהעדים משלמים כפל, והגנב משלם תשלומי שלושה? אלא אומרת הגמרא, חייבים להניח שמסתתרת כאן עוד מחלוקת בתוך הברייתא. אלא מילתא אחריתא, איכא בינהו. יש כנראה עוד מחלוקת נוספת ביניהם, והיא, כגון דעתו בית רי, אמרי לי, גנבת. כלומר, באים שני עדים ואומרים לו, אתה גנב. אמר לי הוא, אין, אתם יודעים מה? אתם צודקים. אני מודה, גנבתי, ולא רק שגנבתי, מה שאתם לא יודעים, שגם טבחתי ומחרתי. כלומר, הוא מודה לדברי העדים. עכשיו, בפשטות, לא מדובר שהם יעידו עליו בבית דין, אלא מה? ואמרו לו, תקשיב, אתה גנב, אנחנו יודעים שגנבת. ואז הוא בא ואומר, נכון, גנבתי, ולא רק גנבתי, אלא טבחתי ומחרתי, אבל אז פתאום הוא מפתיע ואומר, מי הוא? לא בפניכם גנבתי. אתם עדים זוממים. זה נכון שגנבתי, אני מודה שגנבתי, ואפילו אני מודה שטבחתי ומחרתי, מה שאתם לא אמרתם. אבל זה לא היה בפניכם. זה היה בפני עדים אחרים. והגנב הזה רוצה להיאבק באותם עדי שקר, ולכן איתי סהדי, ואזמין הוא דלא באפי הוא גנב. כלומר, באמת באים עדים מזימים, ואומרים אותם שניים שאמרו לו גנבת, הם עדים זוממים. זה לא נכון. אלא שאחר כך איתי בעל הבית סהדי, ועשינו בי דגנב וטבח ומחר. כלומר, אחר כך באמת באים עדים, קשרים, ואומרים, כן, העדים הקודמים היו זוממים, אבל אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים שהאדם הזה אכן גם גנב, גם טבח וגם מחר. אז מצד אחד יש כאן הודעת בעל דין. הוא הודה שהוא גנב וטבח ומחר. מצד שני, באיזה נסיבות הוא הודה? הוא הודה בנסיבות כאלה שכבר באו שני עדים ואמרו לו שגנבת. אז הוא אמנם אמר להם, אתם צודקים שגנבתי, אבל לא אתם העדים. אז מה המחלוקת? אומרת הגמרא, ובהודעת תביחה כמפלגי. דרבנן סברי אף על גב דהודעה דגניבה, מחמת עדים ודקמודה. כלומר, זה שמראש הוא הודע שהוא גנב, זה בגלל שהוא התייצב מול עדים שאמרו לו גנבת. אבל הודעה דתביחה, הודעה היא, הוא פטור. כלומר, מה שהוא מודה שהוא טבח ומחר, זאת אומרת הודעה גמורה, והודעת בעל דין פותרת אותו מכנס. לעומת זאת, סומכו סבר, כיוון דהודעה דגניבה מחמת עדים ודקמודה. כלומר, היות שההודעה הראשונה על הגניבה הייתה בדלת ברירה, כי כאילו באו עדים כנגדו, ממילא גם ההודעה שלו על התביחה לאו הודעי. ולכן, הנח עדים כמה עדי הזמינו. כלומר, אותם עדים ראשונים שנמצאו עדים זוממים באמת, הם צריכים לשלם לו תשלומי כפל, כי זה מה שהם רצו לחייב אותו. אבל הוא בנוסף לזה צריך לשלם שלושה לפר ושניים לעיל, כי אחר כך באו עדים ואמרו שהוא גם גנב וגם טבח וגם אחר. ולכן בדבר הזה הודעת בעל דין שלו לא הייתה הודעת בעל דין. כי מי שמודה תחת לחץ של העדים שנמצאים כנגדו, הדבר הזה לא נתפס כהודעה. בגמרא כאן יש קושי אחד בהבנת פשט הדברים, בכל הדיון הזה בדברי חכמים וסומכוס, שבעצם לכאורה כולם מודים שהודעה שהוא מעיד בפני עדים היא לא הודעה. עכשיו לכאורה כל הדבר הזה הוא באמת עדים דרבי אלעזר ברבי שמעון בעמוד א', שאמר שאם ראה עדים ממשמשים ובאים ואז הוא הודע, זה לא נחשב הודעת בעל דין. אבל זה קשה, כי בפשטות אנחנו לא נוקטים כרבי אלעזר ברבי שמעון. אז רשי כאן נשמר מזה, ורשי כאן מסביר שהביעתותה הגדולה שלו, זה כי יש עדים שאומרים לו גנבת. זה לא עדים ממשמשים ובאים, זה עדים שכבר כאן שאומרים לו גנבת. מה קשה מאוד בפירוש של רשי? שהאדם הזה, הגנב הזה משוכנע שהעדים הללו שלפניו הם עדי שקר. והוא באמת בסוף מצליח להזים אותם. אז אם הגנב עצמו מודע לזה שהעדים הם עדים שקר, איזה ביעתותה יש לו מהם? על כורח שהביעתותה שלו זה מנקת השנייה, כלומר הוא יודע שהעדים הללו הם עדי שקר, אבל הוא יודע גם שיש עדים אמיתיים שראו אותו גונב וטובח. ומהם הוא חושש. אבל אם כך חשוב, אז זה ממש רבי לזר ברבי שמעון, של עדים ממשמשים ובאים. אז הרשב"א כאן, בעיני עמוד א', באמת מעריך מאוד בנקודה הזאת, ומאוד מתלבט בפירוש הסוגיה. האם את הברייתא הזאת כאן, של סומכוס וחכמים, צריך להסביר בדווקא לפי רבי לזר ברבי שמעון, או שאולי אפשר להסביר אותה כמו רשי, שאין החינם יש לו ביעתותה מן העדים שלפניו עכשיו, הגם שבתוך תוכו הוא יודע שהעדים הללו הם עדי שקר. סוף דבר, כדי להסביר את עצם המחלוקת בין סומכוס לחכמים, אכן צריך להעמיד את זה במצב שהעדים שהוא לא חייב לשלם תשלומי כפל, כי באמת מודה בקנס פטור, אבל הוא כן צריך לשלם לאחר מכן תשלומי שלושה וארבעה, כלומר הוא צריך לשלם את הקרן מהכפל, את הכפל צריכים העדים שזממו לחייב אותו, הם צריכים לשלם לו, אבל אחר כך העדים על התביחה או מחירה, הנה חינמי, מכוחם הוא צריך לשלם יותר, ונמצא שמה שאמרנו מקודם כאקסיומה, שאין דבר כזה תשלומי שניים ושלושה, זה תמיד בא על גבי חיוב כפל, לא בהכרח. לא בהכרח, הנה יש לנו כאן דוגמה של מישהו שבאמת הנה חינמי לא בהכרח חייב בכפל, כי העדים הזוממים משלמים את הכפל, אבל הוא צריך להוסיף ולשלם שלושה לפר ושניים לעין, כך מציעה הגמרא לדייק. אבל רב אחא בר דרביקא דוחה. אמר רב אחא בר דרביקא לא. דחו לאלמה הודעה דתביחה לאו הודעי. כלומר, מה שהודע על התביחה זו לא הודעה, זה היה תחת לחץ. אלא, וזה חידוש עצום, שכבר נתערכו הדברים, אז לא נוכל להאריך בו, אלא בעדות שאי אתה יכול להזימה כמיפלגי. כגון, דעת אסעדי ואמרי לי גנבת. כלומר, באו העדים הראשונים ואמרו לו שגנבת, ואמר לו, אני מודה, גנבתי וטבחתי ומחרתי, מי הוא לא בפניכם גנבתי, לא בפניכם, אלא בפני פלוני ופלוני. שומע בעל דין, שיש פלוני ופלוני, יש שני עדים כשרים שבאמת ראו אותו גונב וטובח. ולכן הולך הבעל דין ואיתי סעדי והזמינו דלא באפי וגנב. כלומר, באים עדים ומזימים את הראשונים, כי הראשונים באמת היו זוממים. אבל אחר כך באים אותם פלוני ופלוני, אותם שני האנשים שהגנב עצמו אמר שהוא גנב בפניהם. והם אלה שהסהידו בי דגנב וטבח ומחר. ואז מה המחלוקת? הוא בעקה מפלגי. דרבנן סברי, הביא לה עדות שאי אתה יכול להזימה. וכל עדות שהיא אתה יכול להזימה, לא הביה עדות. ולעומת זאת, סומכוס סבר, עדות שהיא אתה יכול להזימה, הביה עדות. שואלת הגמרא, אמנם סומכוס יכול לומר דבר כזה, והקיימלן, דעדות שהיא אתה יכול להזימה, לא הביה עדות. עונה הגמרא, הנמילי, היכא דלא ידעי באיזה יום, באיזה שעה, דליקא לעדות כלל. אבל הכא סיוד כמסייע לי. פירוש. כלל גדול בהלכות עדות, ושוב, לא נוכל להאריך, שעדות שהיא אתה יכול להזימה לא הביא העדות. כל עדות חייבת להיות חשופה לביקורת של עדים זוממים. ולכן, אומרת המשנה בסנהדרין, שאם באים עדים ואומרים, לא זוכרים באיזה יום זה קרה, לא זוכרים באיזה שעה זה קרה. טוב, עדות כזאת לא תוכל אחר כך להזים, כי מהי הזמה, כמו שכבר למדנו בהרחבה, אימנו הייתם במקום פלוני. באים עדים ואומרים שביום ראשון רובן גנב, באים עדים אחרים ואומרים, איך אתם יכולים להגיד מה רובן עשה ביום ראשון, הרי ביום ראשון בכלל הייתם במקום אחר. אז אם מראש העדים לא אומרים באיזה יום, באיזה שעה, אי אפשר יהיה להזים אותם. כלומר, עדות שלהם אינה חשופה לביקורת, ועדות שאינה חשופה לביקורת היא לא עדות. זו עדות שאתה יכול להזימה. אומרת הגמרא, זה כלל פשוט. מה, סומכוס חולק על זה? שעדות שאתה יכול להזימה לא הביא העדות? אומרת הגמרא, לא. המקרה שלנו הוא מקרה מיוחד. למה העדות שלנו היא עדות שאתה יכול להזימה? כי כמו שראינו באוקינדה של רווח הברדה רב איקה, הגנב עצמו בא ומודה ואומר גנבתי, טבחתי ומחרתי, והוא גם אומר לנו מי העדים שראו את זה. באים חכמים ואומרים, זאת עדות שאתה יכול להזימה. כי איך יבואו אחר כך עדים להזים את העדים הללו שהעידו? הרי הוא עצמו, יש כאן הודעת בעל דין, שהם העדים שראו אותי גונב. הם העדים שראו אותי טובח ומוכר, הם בעצמם ראו. אז מי אחר כך יבוא להילחם בעדים האלה? מי אחר כך יכול להזים את העדים האלה? הרי זה עדים שבעל הדין מודה שהם אומרים דברי טעם ודברי אמת. במצב כזה באים החכמים ואומרים, זאת עדות שאתה יכול להזים. ולכן עדות כזאת לא יכולה להתקבל, ולכן הוא פטור מהחיוב על תשלומי 4 ו-5. בא סומכוס ואומר, למה? נכון שיש לעדים האלה גב מאוד חזק. יש לעדים האלה תנא דמסייע מאוד חזק, כי הגנב בעצמו אומר, הם העדים שראו אותי עושה את זה. אבל, תיאורטית, אם יבואו עדים אחרים ויאמרו, אימנו הייתם במקום פלוני, יכולים להזים. ולכן אין מחלוקת על עצם היסוד של עדות שאתה יכול להזימה. עדות חייבת להיות חשופה לביקורת של עדים זוממים. המחלוקת בין סומכוס לחכמים היא, האם במקרה שלנו יש בעיית עדות שאתה יכול להזימה. שחכמים באים ואומרים, המקרה שלנו גם הוא עדות שלא חשופה לביקורת, כי אף אחד לא יכול למתוח ביקורת על עדים שהבעל דבר בעצמו אומר, הם העדים שלי, הם תפסו אותי על חם. ולעומת הסומכוס אומר, למה? למה? גם עדות כזאת זו עדות שסוף כל סוף יכול להזימה. ולכן השאלה האם אותם עדים אחרונים מחייבים אותו ב4 ו-5 לא קשורה בכלל ללכות מודה בכנס וכל מה שדיברנו, אלא קשורה אך ורק לשאלה אם העדות הזאת היא עדות תקינה או לא. ואני עוד פעם מתנצל, אני יודע שקצת קיצרתי בדברים, סוגיה של עדות שאתה יכול להזימה היא עוד סוגיה גדולה. אז רק עוד משפט אחד כדי לסיים את הסוגיה, אמר מר, כלומר בדעת סומכוס, הן משלמים תשלומי כפל. כלומר אם באו עדים והעידו על אדם שגנב, אחר כך יתברר שהם עדים זוממים, ברור שהם צריכים לשלם תשלומי כפל. רגע, אומרת הגמרא, למה תשלומי כפל? מדי כמודי דה גנב, קרן באי שלומי, הרי מה זה תשלומי כפל? אתה צריך להחזיר את הגניבה, ועוד פעם אחת את שוויה. נו, אז את הגניבה אתה בכל מקרה צריך להחזיר. הרי אתה מודה שגנבת, אז למה הם צריכים לשלם לך תשלומי כפל? הם נניח שווי הגניבה 100 שקלים, אז כמה הם רצו לחייב אותך? 200. אבל מתוך ה-200 האלה, 100 אתה בכל מקרה חייב. אז למה העדים הזוממים צריכים לשלם לך תשלומי כפל? למה צריכים לשלם לך 200? הם צריכים לשלם לך רק 100, רק את מה שהם רצו בנוסף לחייב אותך. אומרת הגמרא, הנה חינמי, זאת הכוונה, אמר רבי אלעזר משמד הרב, תנאי תשלום דה כפל. הנה חינמי, העדים הללו לא צריכים לשלם את מלוא הסכום, אלא רק את הכפל עצמו, דהיינו את מה שהם רצו להוסיף לך יותר מהקרן שאתה חייב בה בכל מקרה, רק על זה אותם עדים צריכים לשלם, מדין ועשיתם לו, כאשר זמם לעשות לאחיו, ערב טוב לכולם.